Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
פשוט ניכנס לזה ישר, כי את עושה אומנות. בסוף היום זה מה שאת עושה, כאילו. עושה אומנות.
נכון.
כל יום?
כל יום.
זה עובד.
כן.
כל יום את מציירת?
Mm-hmm.
מה? איך זה עובד?
פעם זה בסטודיו אני מציירת, בין אם זה קנבסים. מציירת באייפד. מציירת על מחברות, מציירת על כל, כאילו...
את באמת כל היום סביב זה?
כל היום אני סביב זה. אני לא, אני לא כל סביב, לא כל יום אני סביב ציור, כמו שאני כל יום סביב קוקטית. קוקטית זה...
מה זה קוקטית?
זה עסק. זה חברה שאני מתחזקת אותה.
זה הברנד שלך.
אני האונר, אני הפאונדר, אני ה-CEO, אני ה... אני הארטיסט, אני
איש שיווק,
אני האיש שיווק,
איש פיתוח עסקי,
אני כאילו חברה,
איש יחד,
כן, אני חברה איש, של בן
איש,
אדם,
איש כספים, הכל.
כל הדברים האלה, כל התפקידים האלה, זה בעצם אני.
אז זה מה שאת עושה כל היום.
אז כל היום אני סביב התחזוק של הדבר הזה. יש ימים שדורשים ממני להיות על מיילים כל היום, ולענות ללקוחות, ולענות להצעות לשיתופי פעולה. יש ימים שאו שאני מסיימת את זה, אז אני הולכת לעבוד בסטודיו. זאת אומרת, התפקיד שלי זה לתחזק בצורה הכי, הכי טובה שאני יכולה, בלנס של מה שגורם לדבר הזה בסופו של דבר לעבוד.
של קוקטית.
של קוקטית.
מה זה קוקטית?
קוקטית זה... השם קוקטית הגיע... בהתחלה פתחתי בלוג, היה לי בלוג ליורי אופנה, הייתי מאיירת אופנה פעם. היה לי בלוג באקסנט והייתי צריכה שם, ונתתי את השם קוקטית, כי קוקטית בצרפתית זה פלרטטנית. והייתה לי דמות, זה שהייתה יור אופנה, שהייתה הדמות הזו שקראתי לה קוקטית, וככה זה הכל התחיל. ועם השנים, כל פעם שהתפתחתי ופתאום קמתי עסק של קעקועים זמניים, והחלטתי לי כל השם להמשיך עם השם, כי כבר...
עסק קעקועים?
היה לי קעקועים זמניים.
את יודעת שיש לי קעקועה עם ציור שלך?
אני... כן? זה הגיוני לי, כי זה...
שלחתי לך אותו לפני איזה שנתיים.
גדול.
כן. זה היה כזה במקרה, עשית... עשית שיתוף פעולה עם... איך קוראים לחברה הזאת?
גולף?
לא, עם החברה של הקעקועים.
עם אמקירי?
אמקירי.
כן.
ועשיתי כזה... עשיתי את אחד הקעקועים, כזה של אמקירי, ואהבתי אותו. אז הלכתי ועשיתי אותו באמת.
יש לך קעקוע אמיתי שלי?
זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר.
לא, איפה? אני חייבת לראות.
מה, את רצינית?
רק עכשיו אתה נזכר להגיד לי?
אמרתי לך.
איפה?
איזה שנתיים. מה יש לך?
אוי, לא יודע, מצליח. אוי, דוי, דוי. די, אני לא מאמינה לך בכלל!
כן. זה טוב ככה להתחיל את הפרק הזה. כאילו, עכשיו האנרגיות עוברות. יש לו שיחה הזאת.
זה נגיד מסוג הדברים שאני אומרת, אך, זה כיף.
כן, זה כיף באמת? מה זה עושה לך?
זה עכשיו כל הגוף שלי כאילו נהיה, אני לא יודעת מה, איך לקרוא להורמון הזה שמשתחרר לך ועושה לך...
אקסיטוצין.
עושה לך פשוט כאילו...
כי מה, מה זה עושה?
אופוריה.
מה זה עושה לך?
לא יודעת, זה נעים לי, זה כזה... זה, אני לא מאמין, זה קצת כזה שוקינג, מהול בסיפוק, מהול ב... זה התלהבות של ילדה קטנה. זה מה שזה. זה תמיד היה, זה תמיד כנראה יהיה, אני מקווה שזה תמיד יהיה, אבל בסופו של דבר, אני ילדה קטנה שרק רוצה ש...
לצייר.
לצייר, ושיאהבו את הציורים שלה.
לשבת על הרצפה של המטבח ולצייר פשוט.
כן. זאת ההגדרה הכי מדויקת למי שאני בסופו של דבר. אני מאוד מחוברת לילדה הקטנה הזאת, אני גם אוהבת לעשות דברים שמזכירים לי אותה. נגיד לצייר, אני מציירת כמו ילדה קטנה. כמו שהמנטור שלי תמיד פיקאסו תמיד היה אומר.
הוא המנטור שלך?
כן.
שכרה.
זה הוא הלנדמרק, הוא הגייד פוסט, הוא האבא הרוחני.
מה הקטע? תספרי עליו קצת. מה הקטע שלו?
פיקאסו הוא פשוט היה מאוד מכונן בציור, והוא עשה מאסטרינג לטכניקה בגיל מאוד צעיר. והוא פשוט התעלם מעל הטכניקה וחיפש משהו אחר. הוא רצה הוא חיפש. הוא חיפש
מה הפך אותו להיות פיקאסו?
הוא בעצם שחרר תפיסות מוקדמות שהיו דאז לגבי מה זה ציור. הוא ומטיס, אבל בגדול, כל ההמצאה של הקוביזם, כן, הוא פרץ דרך, כל ההמצאה של הקוביזם היה להגיד, אוקיי, יש את הריאליזם, יש מה שמצופה ממני ויש מה שמצופה בעולם האמנות, עכשיו אני הולך לשבור את זה, ואני הולך עכשיו להמציא שפה שלא הייתה.
יותר אבסטרקטי כזה?
יותר כאילו אקספרסיבי. זאת אומרת, לא לצייר את מה שאתה רואה, אלא מה שאתה מרגיש.
אשכרה. הוא הביא את זה?
כן.
וואלה.
והוא חי כמו שהוא צייר, הוא צייר כמו שהוא חי. הוא היה יצרי, הוא היה מאוד ילדי, הוא היה מאוד תשוקתי, והפילוסוף שלו הייתה שהוא פשוט חופשי. הוא פשוט מייצר מאיזשהו מקום מאוד חופשי. זה משהו שאני מאוד מתחברת אליו. אני גדלתי כאילו בבית ועם דודה, בית מאוד אומנותי, והאומנות שם הייתה מאוד ריאליסטית ומאוד נשענת על טכניקה וכזה מאוד אקדמיה. ואני תמיד ציירתי נורא מהר, ותמיד חשבתי שזה בגלל שזה אומר עליי שאני לא רצינית, שאני לא באמת, שאני בכאילו. נחשפתי לפיקאסו וחקרתי לה ולמדתי אותו, הבנתי פתאום את הלגיטימציה של עצמי, שמה שאני עושה, לא רק שזה בסדר, אלא גם זה מה שמייחד אותי.
הוא בעצם נתן לך אישור להיות את?
סוג של. הוא שחרר אותי לחקור את השפה הזאת, שפשוט הייתה לי טבעית כל החיים. לצייר מהקישקה, לצייר בצורה סופר אינטואיטיבית, ולא עכשיו, לנסות להרשים עם היכולות שלי.
עכשיו שאת אומרת את זה, אני מנסה לחשוב על ה... את יודעת, אם אצלך זה פיקאסו, אצלי זה ליאונרד כהן. ועכשיו זה משהו שהתחבר לי, שמה שהוא מאפשר לי, כמו שפיקאסו מאפשר לך להיות מי שאת, אז הרבה זמן אני מצאתי... הרגשתי את מין תחושה של בדידות בתוך הכאב שלי. כי הבדידות נובעת מזה שאפילו האנשים הקרובים לא לגמרי מבינים אותך. לא מצליחים לגמרי להבין על מה את מדברת עם כל הכאב הזה. את כזה פשוט יושבת בדירה ומבינה שאפילו האנשים הכי קרובים לא באמת מבינים את מה את עוברת. יש בזה הרבה מאוד בדידות, ואני מצאתי את החברה אצל ליאונרד כהן.
בשירים שלו.
כי הוא מבין את הכאב, וכותב על הכאב, וחי את הכאב, ממש. הרבה מאוד שנים. כאילו, הוא ממש כתב מתוכו לכמעט לאורך כל הקריירה שלו. ומצאתי בו איזה מין כזה אישור, אוקיי, זה לא ברור כל כך למה שקורה, החוץ הזה לא יצא כל כך ברור, אבל... הדבר הזה שאתה עובר עכשיו, זה משהו שאתה צריך לעבור. וזה סבבה. זה חלק ממה שאתה צריך לעבור, וההפך. תצלול לזה אפילו עוד יותר. ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. כי מתחת לכאב הזה, בסוף בסוף, אם צוללים הכי עמוק, יש אהבה. זה מגיע, זה נמצא אי שם, מתחת לכאב, והוא באיזשהו מקום נתן לי כזה את האישור. להמשיך ולעשות את זה, בזמן שלא תמיד מבינים. וזה מקום כזה שהוא די בודד להיות בו, אז מגניב. אולי זה התפקיד שלהם.
זה קצת קלישה, אבל באיזשהו מקום הוא גרם לך להרגיש שאתה לא בודד באמת.
כן.
כי אתם ביחד, אם כולם בודדים, אז יש איזשהו ביחד בבדידות הזו.
שזה המטרה של אומנות, לא? באיזשהו מקום. כאילו, זה למה אנשים מזדהים איתה כל כך. אני מבין איך זה קורה עם כתיבה. כאילו, אני מבין שאם מישהו קורא משהו שהוא מזדהה איתו, אז זה גורם לו להרגיש שהוא לא לבד בעולם. איך את רואה את זה בציור?
כן, אני חושבת כאילו, אני מרגישה שהתפקיד של אומנות זה להזיז משהו בתוכך. כזה, לעשות ככה לקישקה, למעיים. להזיז משהו שאולי היה מנומנם, ו...
בתור צופה?
בתור צופה, אבל גם בתור היוצר. זאת אומרת, אחד הדברים שאני מרגישה שאני הכי אוהבת שקוראים לי, זה כשאני יוצרת ממקום מאוד מרגיש, ואני משלחת את זה החוצה לעולם, הרבה פעמים זאת התגובה שאני מקבלת חזרה. ואני מרגישה שאני מתקשרת את הכאב שלי לאנשים, או את ה... לא בהכרח כאב, אבל את התחושה שלי לאנשים, בצורה שמאפשרת להם לקלוט אותה ולהרגיש אותה. אומנות זה הרבה, גם זה הרבה תקשורת.
זאת אומרת שזה שאת כותבת מתוך הרגש שלך או מתוך הכאב שלך, את מצליחה לראות איך אנשים, רק מלהסתכל על הציורים שלך, מרגישים את אותו כאב רק במקום שלהם?
כן, ואני חושבת שאני חקרתי את זה המון שנים, דווקא דרך האינסטגרם, כמה שזה נשמע שטחי או פשטני. האינסטגרם, משהו במדיום הזה של האינסטנט, שאנשים עושים את הפעולה הזו, גרם לי לעשות פיינטיונינג למחשבה של איך אני מצליחה לייצר תחושה מאוד מאוד עמוקה בצורה מאוד מאוד פשוטה.
ומהירה.
ומהירה. שמספיק שתראה, מספיק שתסתכל על זה שתיים, שלוש שניות, המסר יעבור והוא ייכנס לך כמו חץ ישר לתוך הלב.
אז איפה היינו? התחלנו לדבר על ה... התחלת להגיד על הקטע הזה שכאילו, כשהיית ילדה, וככה אני באמת, כאילו, זה הקונפליקט שלי. כרגע שאני מתמודד איתו, אל מול העולם הזה של אומנות, עשייה, כתיבה, ואיך כל הדבר הזה גם מייצר פרנסה. זה כאילו כרגע הקונפליקט שלי. כי זה מה שאני עושה גם. זה מה שאני עושה כאילו. ויש משהו באומנות, בטבע של זה, שזה ממלא אותך מבפנים. כאילו, כשהיית ילדה, בת 3, וישבת על הרצפה של המטבח, וציירת, היית יכולה פשוט לשבת במשך שעות, על גבי שעות, ולצייר, וזה ספיק. זה עשה הכל. זה כאילו, זה מה שעשה אותך מאושרת. פשוט, זה מה שהאומנות עושה. היא אמורה למלא אותנו מבפנים.
היא ממש במלאת.
זה מה שהיא עושה, מין נוכחות כזאת.
נכון.
כשאת מכניסה לזה את כל הקטע של, עכשיו אני גם צריך להתפרנס מהדבר הזה, אז זה קצת מסתבך. זה קצת נהיה מורכב, כי... זה בדיוק ההפך מאומנות. הקטע הזה של ה... את יודעת, השיטה הכלכלית שאנחנו חיים בה, והקטע של הפרנסה, ואיך אנחנו הופכים את הדבר הזה. כל הקפיטליזם הזה, כל מה שגורם לו לעבוד ולהמשיך לעבוד, ותמיד, ומה שגורם לו תמיד לעבוד, כאילו, הקפיטליזם ניצח. זה תמיד יעבוד. זה השיטה, וזהו, וזה יהיה לעד. כי מה שגורם לזה לעבוד, זה שאנחנו... בעצם ממלאים את עצמנו מבחוץ. התרבות אומרת לנו, אתם ריקים? זה מה שהיא עושה, כאילו. אתם ריקים מבפנים, בואו תמלאו את עצמכם מבחוץ. כאילו, תקנו, תצרכו, תעשו. וכאילו, כשאת משלבת את שני העולמות האלה ביחד, את האומנות ואת הפרנסה, אז זה יוצר מורכבויות.
אני חושבת, בהקשר של מה שאתה אומר, שהסוד שלי תמיד להתמודדות של כל תהייה כזו קיומית היא סבבה, הדבר הזה קורה, אבל איפה הנקודה שלי בתוך כל הדבר הזה? מה הפרספקטיבה שלי? איך אני מוצאת את הנקודה שבה נוח לי להתיישב בה ושיש לי נוף טוב ושנוח לי איפה שאני מושבת ושאני בטוב ושאני מרגישה שאני במיקום טוב. תמיד, זה לא משנה בין אם זה היה בקורונה, שכולם היו בהיסטריה, ובין אם זה היה במשבר הכלכלי, או כשהייתי שכירה, כל סיטואציה. אני חושבת שבגלל שגדלתי כנראה בהרבה מקומות, אז יש לי איזושהי יכולת אדפטציה של להגיד. יכולת להגיד, אוקיי, זאת הסיטואציה, עכשיו תתמקמי. תמצאי את הסיטואציה שטוב לך. ואני...
מסתגלת.
ואני מסתגלת, כן. עכשיו, כי אחרת, אם אתה יותר מדי אם אתה יותר מדי נכנס לתהיות על הדברים האלה, אתה יכול ללכת לאיבוד ככה. ולהרגיש שהכל סוגר עליך, כי הכל גדול מדי. ואם אתה לא ער לזה, אז אתה נמצא באיזושהי חוסר מודעות, כאילו, למה שקורה סביבך. אז אני חושבת שכאילו הבלנס הזה, שאגב, הבלנס הזה גם הוא הסוד כאילו גם לשאלה של לעשות אומנות ולהתפרנס, כאילו. אתה לוקח על עצמך פרויקטים או עשיות שהן כאילו מניבות תשואות כלכליות, ואתה מצד שני, אתה גם, לא מצד שני, אבל לצד זה אתה גם עושה דברים שהם יותר לנפש ויותר בשביל האומנות, ואתה צריך באיזשהו מקום לג'נגל בין התחומים בצורה שבה בסופו של דבר אתה מרגיש בנוח ומסופק עם עצמך. ליטרלי אין דבר שאני יותר אוהבת מאשר כל היום השבת, כמו אתמול היה לי יום כזה, אתמול. כל היום ישבתי בסטודיו שלי, בבית, סטודיו זה המרפסת בבית. כל היום ישבתי וציירתי. ציירתי עם מוזיקה קלאסית, היה לי את הצבעים שלי, את הכלב שלי, את הקנבס הענק שאני מנסה לתקוף אותו, ופשוט הייתי עם עצמי. ובערב ישבתי בבר שכונתי עם החברים שלי, ואומרים לי, מה העניינים שירה, איך היה היום שלך? ואני מסתכלת עליהם, ואני אומרת להם, אומייגאד, אני מרגישה כל כך מלאה. בדיוק מה שתיארת מקודם. זה בול מה שאמרתי להם, אני מרגישה כל כך מלאה. יש ימים כאלה. ואז יש ימים שאני בניהול חשבונות, עושה תיאומי מס, שאני כאילו...
ואז מה שמרוקנת?
שאני, כן, שאני עונה על מיילים, שאני מתעסקת בשליחויות לחול, ומוצאת את עצמי צורחת על הפקיד דואר, ומקללת את כל העולם, ושונאת את הכל, ודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד רגיל.
מה זה הקטע הזה שיש לך את הקנבס שלך? איך זה עובד? כאילו...
אני מייצרת את המציאות שלי.
יש קנבס לבן, מה קורה עכשיו?
אוקיי, הפריבילגיה שלי, והדבר שאני מודה לו כל בוקר, זה שאני מייצרת את המציאות שאני רוצה. קוקטית היא כל מה שאני קמה בבוקר ומחליטה שקוקטית זה היום. היום החלטתי שאני קמה בבוקר ואני עושה רק אומנות דיגיטלית. היום אני מתמקדת ב-NFTs. אז כל הפוקוס שלי יהיה על זה. זאת אומרת, כאילו, אני מבינה שאיפה שהאנרגיה שלי תכוון, זה מה שיתממש. אז אני כרגע החלטתי שבא לי לעשות קאמבסים, בא לי להיות אמנית פלסטית, בא לי לנקור עבודות שלי לגלריות ולא יודעת, והתעסק עם שמן ואקריליק, זה משהו שאני בחיים לא עשיתי, כן? אני באתי מהדיגיטל בכלל. אז החלטתי שככה, שזה מה שבא לי לעשות, וזה מה שהולך להיות. והחלטתי שאני הולכת לייצר עכשיו עבודות פיזיות, אני הולכת למכור אותן. את כולם, כי ככה החלטתי.
איך את מתמודדת עם הקנבס הלבן? הוא לבן.
אז אני... הקנבס הלבן מאוד הרתיע אותי, ובגלל זה גם לא נגעתי בו הרבה זמן.
יש דבר יותר מפחיד מקנבס לבן?
יש דברים יותר מפחידים מקנבס לבן, אבל דפנטלי קנבס לבן זה דבר מפחיד.
זה הדף הלבן מדפדפת, בשבילי. אין דבר יותר מפחיד מזה.
כן, אבל... כל הפילוסופיה שלי של היצירה היא מתבססת על לא לחשוב כשאתה נמצא מול הקנבס הלבן, על לנטרל את השיפוטיות, לנטרל את הסלף קריטיק הזה שאומר לך אל תנסה אפילו כי זה לא יצא טוב, ואז זה נורא מפחיד. אז אני מתרגלת, יש משפט נורא יפה שפיקאסו תמיד מצטטים אותו, שהוא אמר, כל הילדים נולדים אמנים, הבעיה איך זה להישאר אמן כשאתה גדל. אם תשב עכשיו עם האחיינים שלך או עם ילדים קטנים ותצפה בהם, שים להם דף לבן, הם ממש לא מפחדים מהדף הלבן הזה, להיפך. יאללה, תביאו לי תרוש, איפה אני עכשיו? וכשאנחנו מתבגרים, אנחנו כל כך מתמלאים בשיפוטיות ובביקורתיות כלפי עצמנו, שאנחנו לא, אין לנו את היכולת פשוט לקחת טוש ולהתחיל לשרבט ולצייר בזה, כי אנחנו כל כך מפחדים ממה יצא לנו, ושיגידו לנו שזה לא טוב, כי אי, מתישהו אי שם, בכיתה א', ב', ג', גן, כיתה ח', whatever, מישהו בא ואמר לך שאתה לא מצייר יפה, או שכנעת את עצמך שאתה לא מצייר יפה, ואז אתה כל כך, you got discouraged, אני לא יודעת מה המילה בעברית, שכבר הפסקת לנסות. אז כל הקטע שלי, אני כאילו מרגישה שכל המהות של האמנות שלי, של העשייה שלי, היא לנטרל את המוח ולתת ליד חופש, ופשוט ליצור בצורה סופר אינטואיטיבית. שזה תרגול, זה כאילו נשמע ממש מוזר, אבל אני מתרגלת חופש. כי אני לוקחת משהו ש... אני כאילו מנטרלת מחסומים. אם הייתי יכולה לעשות את זה בחיים האמיתיים, זה היה מהמם, כן? אבל באומנות זה המהות.
נראה לי שלשם חצרתי, כי מה שאת מתארת, הפחד הזה מהשיפוטיות ומהביקורת של איך זה ייראה ואיך זה יתפס, זה משהו שהבנתי, זה משהו שניקיתי בהתחלה, מאוד מהר, כאילו באומנות. זה לא הדבר שמפחיד אותי כשאני עומד מול הדף, כשאני יושב מול הדף הלבן.
אז מה מפחיד אותך?
ההתמודדות עם עצמי. שאת עומדת מול הקנבס הלבן, או מול הדף הלבן, ואת צריכה להתחיל לכתוב, את בעצם צריכה להתחיל להתמודד עם עצמך, ועם הרגשות שלך. וזה הדבר שמפחיד. להתמודד עם הריקנות הזאת. זה הדבר שאנחנו בורחים ממנו כל הזמן הרי. לפלאפון, לוויד, לאלכוהול, כל ההתמכרויות שלנו. זה הצורך שלנו בלברוח מההתמודדות עם עצמנו.
כן.
כאילו, זה הדבר הכי מפחיד. זה הדבר שאנחנו בורחים ממנו. וכשאת באה לקנבס, את כבר, מה שאת צריכה לעשות, זה ההפך מלברוח. את כבר, את רוצה לברוח, תעזבי את הקנבס. זה מחסום כתיבה בעצם, לא? זה מחסום יצירה. שאנחנו לא מצליחים באמת להתמודד עם עצמנו. ואנחנו פשוט, זה מפחיד אותנו מדי. אז אנחנו בורחים. לוויד. אבל מה שאותי מפחיד כשאני יושב מול הדף הלבן, זה ההתמודדות עם הרגשות, ההתמודדות עם עצמי, ההתמודדות עם פשוט להיות עם עצמי. זה מה שמפחיד כותב, זה מה שמפחיד אמן. מה יגידו, את יודעת, זה כאילו, זה גם חלק, אבל זה לא מה ש... מבינה את הפחד?
כן.
ואז זה לוקח אותך, ואז זה לוקח אותך באמת כאילו לחיים שלך. כי ההתמודדות עם הקו, עם הדף הלבן, בשבילי, זה ההתמודדות, זה המראה שלי לחיים שלי.
כן.
מבינה? ואז, זאת אומרת, במול הקנבס, אני מצליחה להיות חופשית.
כן, אבל אני חושבת שיש הבדל, אולי, יכול להיות שאני טועה, בכתיבה יש משהו מאוד אינטלקטואלי. יש משהו שמאוד, התמודדות שהיא באמת מעולה ב... בהגיית מחשבות, וכאילו התחושות שאתה מרגיש אותן, אתה צריך לעשות איזשהו מעבר של intellectualizing your emotional state, כאילו. וזה מפחיד. אני חושבת שביצירה, אצלי לפחות, זה לא המכניקה שאני חובה ביצירה שלי, כי אני לחלוטין נטרלת את המחשבות. הן לא קיימות. אני נמצאת בנטו של...
Flow.
שחרור של פלואו, של להתחבר לרגע כאן ועכשיו, אולי זאת הבריחה האולטימטיבית, אני לא יודעת, אבל כאילו אני לא נמצאת, כאילו אני נהיה צינור.
מצליחה להרגיש?
אני מרגישה שחרור. אני מרגישה שיש, אין שום אינטלקטואליזציה בתהליך הזה, אין, זה לא משהו שהוא...
מה זה מחסום יצירה בשבילך?
מחסום יצירה.
מה גורם לך לא ללכת לדף, לקנבס? מה גורם לך להדליק את הפייסל במקום?
אני לא מדליקה פייסלים.
כאילו משהו בשבילך הפייסל.
אבל המחסום שלי... לא יודעת, זאת שאלה טובה. אני חושבת שאני לא יוצרת כשאני מרגישה מתח, לחץ. חרדה, דאגה, כשאני נכנסת יותר מדי לתוך הראש שלי, כשאני מוטרדת מדברים, שאגב, יכול להיות שאז זה הזמן שאני הכי צריכה ללכת ליצור, אבל זה משתק אותי. ואז אני פשוט, הדרך שלי להתמודד זה, הפייסל שלי זה להיכנס תחת לשמיכה עם אייפד ופשוט לראות טלוויזיה מטומטמת. אל תדברו איתי, אני לא... אני, אין אף אחד בבית כרגע.
את לא מפחדת שללכת לצייר יעשה לך את הדברים האלה? את החרדה ואת הסטרס?
לא, למה לא?
לא?
לא. זה ה... אני חושבת שלצייר זה ה-happy place שלי. זה משהו ש... נותן לי תחושת... כאילו... איך אומרים? כאילו אני... כאילו אני מגשימה את אני מגשימה את עצמי.
אז איך הכאב בא לידי ביטוי באומנות שלך? ואת יכולה כאילו גם לנסות להגדיר מה זה בשבילך כאב.
אני חושבת שכשאני נמצאת באיזשהו state of mind של להרגיש משהו בעוצמה מאוד חזקה, אז דווקא אז אני לא יכולה ליצור. דווקא אז אני צריכה רגע שנייה להיות עם עצמי בתוך הרגש. אני יודעת שזה נשמע קצת אבסורד. אבל כשאני ממש נמצאת באיזשהו שערה של רגש, לא יכולה ליצור. אני אזכור את הרגש, את התחושה הזאת, ואז אני אגש ליצור, אבל באותו רגע...
ואיך זה אז יבוא לידי ביטוי? אני מאוד ברור לי איך בכתיבה זה בא לידי ביטוי.
זה משהו שהוא, אני לא יודעת להגיד לך, זה, כי באמת זה נורא אינטואיטיבי. זה משהו שהוא נורא כזה, כאילו נשפח ממני. זה איזשהו שחרור.
את יכולה להסתכל על אומנות, על ציורים אפילו של הגדולים, של פיקאסו, ולהגיד שהדבר הזה, כמו שאני נגיד מסתכל על שירים, קורא מילים של ליאונרד כהן, ואני מבין כמה כאב היה שם, או אפילו אריק ברמן, שלמה ארצי, כאילו, כל מישהו שכותב, או אביב גפן, לקרוא את המילים שהם כתבו ולהבין מתוך איזה, מתוך כמה כאב היה שם כשהם כתבו את זה.
כן.
את יכולה להסתכל על ציורים ולהרגיש את אותו דבר?
אני יכולה להסתכל על ציורים, נגיד שאני מסתכלת על פיקאסו, על הציורים שלו, אני יכולה לחלוטין להרגיש את הקצב של המברשת, כשהייתי בפריז והייתי בתערוכה שלו, הסתכלתי על הציור ופשוט הרגשתי שאני יודעת בדיוק כמה זמן לקח לו לעשות את היצירה, הרגשתי בדיוק באיזה מהירות הוא העביר את המברשת, את היד על המברשת על הקנבס, הרגשתי שהוא עמד, הוא לא ישב, הרגשתי את האנרגיה שלו, הרגשתי את התשוקה, ונורא התחברתי לזה, לקצב ולחופשיות שבה הוא נתן לדברים לצאת החוצה ממנו, בלי להתמהמה יותר מדי.
אין קטע כזה של אמן לעמוד מול הקנבס, נגיד הוא כזה באמצע הציור, כזה להסתכל מכל מיני כיוונים ולחשוב מה הוא רוצה לעשות כאן ומה הוא רוצה לעשות כאן ולאן...
כן, לא, אצלי זה לא ככה.
אבל זה קורה?
לא. לא. הפוך, גוטה. עשיתי הפוך. תן לי עכשיו קנבס ענקי, תן לי לצייר פה על כל החדר. אין שום סיכוי שאני אתחיל לתכנן מה אני הולכת לעשות. האומנות שלי, המהות, המהות, זה האתגר. The bigger, the challenger, כי זה מונומנטלי, נכון? אתה מרגיש את הגודל של המעמד, וואו, יש פה קנבס, כשאתה לוקח מסך ואתה אייפד ויש לך אנדו פה ליד, יכול להשתולל. אבל כשיש לך משהו גדול שטעות אחת והלבחתי, אז אתה נלחץ. דווקא שם, זה המקום הכי להעז ולא לתכנן ולא זה.
שם הכי צריך את האמונה.
כאילו, אני, למה אני אוהבת ליצור? כי אני, זה גורם לי לסמוך על עצמי.
אמונה.
להגיד, אני מתאבדת על זה. אני הולכת על זה. ואני סומכת שמה שייצא יוצא.
כאילו, וזה סוג של... מין התמסרות כזאת.
זה התמסרות, זה גם, אולי יש בזה גם משהו גם קצת תרפויטי. זאת אומרת, כי באיזשהו מקום אני...
קצת. קצת התמסרות, זה הדבר הכי... אין דבר שיותר מחזק אותנו. מהיכולת להתמסר. זה הדבר, זה ההתמודדות שלנו עם עצמנו. וזה מעניין שאת אומרת את זה, שיש לך את ההתמסרות הזאת באומנות, ואז את לוקחת את זה לחיים שלך, ואת לא בהכרח מוצאת את זה?
אני מנסה לתרגל את זה מאוד. יש לי הצלחות יותר, יש לי שמים שהצלחות יותר, יש לי פחות הצלחות, אבל זה משהו שהוא, כאילו, זה איזושהי תובנה שבאומנות היא מאוד ברורה לי, איך ליישם אותה בחיים שלי, זה נהיה יותר מורכב.
מה מפחיד אותך?
משוואה יותר מורכבת, כי יש יותר נתונים שנכנסים, גורמים חיצוניים למשל, דברים שאין לי שליטה עליהם.
אבל זה הקטע בהתמסרות, לא? כשאין לך שליטה. דווקא אז להתמסר.
אני נלחמת עם עצמי על הצורך שלי לשלוט בסיטואציות. הצורך שלי להחליט על הנרטיב. הצורך שלי להיות...
בדיוק ההפך ממה שאת עושה בעצם על הקנבס.
וזה בדיוק ההפך ממה שאני עושה בקנבס.
מה את חושבת שהפער?
שאני, אני, יש לי איזושהי, תשמע, אמרנו מקודם, זה הכל חוזר לילדות, נכון?
כן.
אוקיי.
ברור.
אז כשאני הייתי ילדה קטנה, כל מה שאני זוכרת מהילדות שלי, זה, איזה מוכשרת את, את עילוי, את מדהימה, את מיוחדת, איזה ציירת נפלאה, טיפחו אותי, כאילו עכשיו אני הולכת להיות הלאונרדו דה וינצ'י הבא. באמת, כאילו, דודה שלי, לאה, הייתי מגיעה לה לסטודיו, והיא הייתה משוויצה על האחיינית המוכשרת שלה, והייתי תמיד מקום ראשון בהכל. כאילו, הייתי ילדה מאוד overachiever, ובאומנות, אף אחד לא יאכל עליי. ואני חושבת שמשהו במנטליות הזאת של, של, של לגדול ככה, יצר לי ביטחון עצמי, שגם עכשיו יבוא בן אדם ויגיד לי, אני לא אוהב את האומנות שלך, זה לא יזיז לי. יש לי, כאילו, ביטחון... אם יש משהו בחיים שלי שאני בטוחה בו, זה ביצירה שלי. עכשיו, קח לי את היצירה.
מיד.
כן. עכשיו, אני מאוד אוהבת את עצמי. אני בריא. אני חושבת שאני בן אדם שיש לו מידת אהבה בריאה כלפי עצמו.
כן, את חושבת?
יש לי המון פאקים במובן הזה של השפיטה עצמית, ואני עושה לעצמי חיים מאוד קשים, אבל at the end of the day, אני אופטימיסטית, והרוחניות שלי מתבטאת בשמחת חיים שלי.
יכול להיות שאת אופטימיסטית כי יש לך את האומנות? תמיד? אם עכשיו אני לוקח לך את האומנות, את עדיין אופטימיסטית?
לא יודעת, זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה, אבל אין ספק שהבסיס של הביטחון העצמי שלי בתור בן אדם, הוא
מחובר לאומנות?
הוא מחובר ליצירה, כן.
שאת יודעת, כל אחד גדל הרי איך שהוא גדל. כל אחד קיבל את האישור החיצוני שלו. על הדבר שהוא מתן לו אישור חיצוני. אצלי זה היה מגיל 3, מורות, גננות, דודות, כל מי שראה אותי כמעט, כולם תפחו לי על השכם כמה העיניים שלי יפות. אז כל הביטחון העצמי שלי, הוא נמדד לפי זה. מאותו רגע, אני... שמתי את כל הביטחון שלי ואת כל הערך שלי על איך שאני נראה. כי זה מה שהכרתי, זה מה שהעולם אמר לי. אז כאילו, אוקיי, אם משם אני מקבל ביטחון עצמי, אז זה הדבר היחיד שכאילו יש לי.
נכון.
ואז את גודלת ואת, ואת מתחילה להבין ש... זה לא אמיתי. זה לא ביטחון אמיתי. וברגע שמבינה את זה, ברגע שאני הבנתי את זה, זה לא היה רגע קל, כי את ברגע אחד מקבלת איזושהי מראה מהעולם, ואת פתאום מבינה שאין לך ביטחון עצמי. והייתי בטוח כל החיים, כאילו, הייתי הבן אדם הכי בטוח בעצמו, הייתי הילד הכי מקובל, והייתי זה שכולם כזה סביבו, והייתי תמיד, הייתי מלכת השכבה שהיינו בכיתה ד', הייתי כאילו, הייתה לי את החברה הכי כאילו מקובלת, ו... ברגע אחד, כשאת כבר בת 30, פתאום את קולטת שכל הביטחון שלך תמיד ישב על דברים חיצוניים, אז את מתחילה להבין שאין לך ברירה אלא להבין איך את מוצאת אותו בפנים. כי ברגע שלוקחים לך, לוקחים ממך את הדבר הזה, אז זו שאת נתקעת, ומזה פחדתי באמת, שכאילו, רגע, זה לכל החיים עכשיו? אין לי יותר ביטחון? ועוד אני רגיל לזה שיש לי ביטחון עצמי, אבל אין לי יותר ביטחון לכל החיים, זה מפחיד. אבל כשאין לך ברירה, ואת כבר אין לך במה לאחז יותר, כי את מבינה שכאילו זה כבר העיניים היפות שלך, זה כבר לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין כלום, זה לא אמיתי. אז כשאין לך במה לאחז יותר, אז את פשוט לומדת איך את נאחזת בעצמך, ולמדתי איך אני נאחז בעולם הפנימי שלי. ולא בעולם החיצוני שלי. יש מצב שאת נאחזת באומנות שלך, ואמרת את זה, כאילו.
כן.
שהביטחון שלך הוא מגיע משם.
לפני משהו כמו חודשיים, הייתה לי כפה מאוד רצינית. עבדתי עם איזה אשת יחסי ציבור מעולם האמנות, ו... סקתי אותה יחד עם עוד יחד עם עוד גורם, כאילו שהיא הועסקה על ידינו, ו, ובתקופה שסקנו אותה, אז היא מאוד טיפחה אותי, כאילו מאוד הרימה אותי והרימה לי, וניסה לקדם אותי, כי זה מה ששימו לה לעשות. וברגע ש, ברגע שיפסיקה לעבוד, שיפסיקו לשלם לה, אז, אז היא פיתרה אותי. ואז היא אמרה לי משפט שפשוט זיעזע את כל עולמי. אמרה לי, את לא מספיק טובה.
באומנות.
כן. האומנות שלך עדיין לא שם. וזה היה כאילו מישהו עכשיו עשה לי רעידת אדמה 7.9 בסולם ריכטר, כאילו, על החיים שלי. אני... I didn't see it coming, לא הבנתי. אתה יודע, אחר כך אתה אומר, טוב, היו שם, היו שם המון... אג'נדות ו-ulterior motives, אבל באותו רגע אז זה מכה מאוד קשה, כי אני מבינה שהיא עיררה את המקום שאני הכי בטוחה בו בחיים שלי.
שעד עכשיו אף אחד לא הצליח לערער אותו.
עד עכשיו לא הצליח.
לפני שתי דקות אמרת לי, תראה, לא משנה מה יגידו לי, אני בטוחה בזה. היו לי המון,
היו לי המון מפילות בחיים עם, 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 עם היצירה שלי. קיבלתי הרבה לא, פרויקטים נפלו, אבל, אבל תמיד קמתי ו, ועשיתי ככה, ונפנפתי את הנפילה והמשכתי קדימה, כי בראש שלי אני יודעת שאין סיכוי אחר. זה, זה המסלול שלי, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני אוהבת, זה, זאת אני. ופתאום היא אמרה את זה, ודווקא כשהיא אמרה את זה, והיא אמרה את זה ככה, זה כל כך ריסק אותי, ולא הצלחתי להבין איפה הביטחון העצמי הזה שאני טוענת שיש לי, ולמה נתתי לה לחדור לי את, ה... את המעטפת הזו. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, כן יש לי עוד דברים שעליהם אני מבססת את הביטחון העצמי שלי. אני בטוחה בזה. פשוט נורא קל לי, לשים את הביטחון שלי במקום הזה. להגיד, אוקיי, זה פה, לא משנה מה קורה מסביב, יש לי את זה. ואני... וזה כמו בכספת כזה, אוקיי? זה כאן.
זה שומר עליך.
זה שומר עליי, כן. וגם תכלס, כאילו, בוא, מחזקים לי את זה כל היום, אני מקבלת המון חיזוקים מהסביבה שלי.
אבל זה, זה, זה דווקא זה, הרגע, אלה הרגעים הכי יפים, לא? שהדבר הזה ששומר עליך,
תשמע, זה לא היה רגע, זה לא היה, כן, יש בזה, יש בזה, יש משפט שאומר, there is beauty in the breakdown.
חייב להיות, לא?
אחרת, מה הפואנטה? לא יודעת.
לא, לא מה הפואנטה, בקטע של, אלה הרגעים שהם קורים, אז את מבינה שאין לך באמת במה לאחז, ואז את חייבת איכשהו להבין איך את נאחזת בעצמך. לא בעיניים היפות, לא באומנות, בעצמך. במי את? מי זאת את? וזה מה שכל כך יפה ברגע הזה, כל כך כואב וכל כך יפה. ונראה לי שפה זה, זה הרגע כזה שמגלה לנו מי אנחנו. כי אם אנחנו מצליחים להתמודד עם הרגע הזה ולהתחזק ממנו, אז אנחנו, אז שם אנחנו בונים את הביטחון שלנו. אם עד עכשיו כל הביטחון ישב על האומנות, אז עכשיו את מרגישה של, את פתאום מרגישה שאין לך את זה יותר, כי היא, כי היא הרסה לך את זה. גם אם זה לרגע, כי היא הרסה לך את זה. וזה נתן לך הזדמנות, בעצם העולם נתן לך הזדמנות לאחז רגע בעצמך. כי כאילו, כי מה, את התפרקי? אוקיי, אין לי את האומנות יותר, אז מה עכשיו, מה, אני אתפרק? העולם נותן לך הזדמנות להבין איך את נאחזת בעצמך. זה מה שיפה ברגע הזה. לא כל אחד יכול להתמודד איתו.
אבל אני לא חושבת ש... אני לא חושבת שהשיח הוא... אם אין לי את האומנות, אז במה אני נאחזת?
כי יש לך אותה.
יהיה לי אותה גם אם היא תגיד לי שהיא לא מספיק טובה.
כן.
אני חושבת שזה ה... זה ה... זה ה... זאת הנקודה, אצלי לפחות, שגם... גם מישהי בא ואומרת לך, גם... גם כביכול אם מתנפץ איזה מיתוס, או מישהו בא ואומר לך משהו שלא... לא ראית את זה בא, האם יש לי מספיק ביטחון בעצמי כדי להגיד, הכל טוב. אני מסתכלת ומקשיבה ל... לקול הזה, אני מתמודדת איתו. אולי אני אפילו אנסה להקשיב, לשאול את עצמי למה? לא להתנגד ולהגיד, לא, 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 זה לא מדבר עליי, אלא ממש אני אשר רגע שנייה להבין, כן, למה היא אמרה את זה? ואולי, אתה יודע, אני, יש לי אגו, אני מודה. זה מאוד פגע לי באגו, אבל זה גם כאילו קצת משהו באיך שהיא אמרה את זה גם, בהתחלה לא הסכמתי לקבל את זה, ורק אני חושבת שהתחילו לרדת לי הסימונים, אבל כאילו בדלת האחורית, פתאום התחלתי כאילו להגיד, שיחות שאפילו לא הסכמתי להודות בפני עצמי. יכול להיות שהיא אמרה את זה כי אם תעשי ככה וככה וככה וככה, ואולי כן יש לך איפה להשתפר, ואולי, כאילו היא גרמה לי קצת לחשוב על דברים בצורה שונה.
זה הרגע שאת מפסיקה לאחוז, לא? שאת משחררת.
אני נאחזת, שאני מפסיקה לאחז באגו. אף אחד לא יגיד לי שאני לא טובה, כזה. כאילו, בסדר.
זה הדרך שלך לקבל את השחרור.
ביקורת, הערה, תלמדי ממנה, תתפתחי, ותמצאי את המיקום שלך במקום הזה, החדש. תגיעי יותר גבוה, עם עצמך.
יש מצב שזה הדרך שלך להבין איך את לוקחת את השחרור הזה שאת מגיעה אליו באומנות, ששם את לא נאחזת ואת פשוט מצליחה להיות את, לבין איך את עושה את זה בחיים, וזה מה שיפה כל כך בכאפות האלה שאנחנו מקבלים, שהם כזה נותנים לנו פתח קטן, סדק קטן של אור, של להפסיק לאחוז בעצמנו, ופשוט לשחרר ולראות לאן זה לוקח אותנו.
מה שיפה זה שאתה יכול לראות את זה בבירור על אנשים אחרים. אתה מזהה את הקפיצות הזאת ואת היחזות הזאת בצורה נורא ברורה אצל אנשים, ואז אתה, זה כאילו מנהל עם עצמך שיח, ואתה אומר, לו רק היה מבין, באמת, אוהב את עצמו ומבין מה הוא שווה, הוא לא היה נאחז בדבר הזה כל כך חזק, הוא היה פשוט let it go. כל כך קל לנו לזהות את זה לאנשים אחרים, כל כך קשה לנו לראות את זה לגבי עצמנו.
זה המסע, לא?
זה המסע. יכול להיות, אני לא יודעת, אבל זה... זה
המסע הרוחני
שלנו. זה לא פשוט, אתה יודע, כאילו... לראות דברים בעצמך בצורה צלולה. כי זה נורא מפחיד, כאילו, אתה צריך לשמור על, שוב, לשמור על איזשהו בלנס, להסתכל על הדברים האלה, לדעת לסלוח לעצמך, להיות עם המון חמלה לעצמך, על הדברים שאולי אתה רואה שאתה פחות אוהב. כן, להיות עם חמלה, לדעתי זה הדבר הכי חשוב במסע הזה. כי אם אתה נחשף לכל כך הרבה כאב, ואתה רואה כל כך הרבה דברים בעצמך שאתה צריך להתמודד איתם, בלי אהבה וחמלה כלפי זה, וואו, כאילו. All the humanity. קשוח. קשוח.
הכאב הזה הוא יכול בקלות... הרבה אנשים שהתחלתי לדבר קצת על מחשבות אובדניות אצלי בתכנים שלי. כי זה משהו שהתמודדתי איתו. וקיבלתי המון תגובות מאנשים שמתמודדים עם זה. ממש בימים האחרונים. עשרות. עשרות של אנשים ששלחו לי, שכתבו לי, על זה שהם מתמודדים עם הדברים האלה גם. ואת מצליחה לראות בתוך כל הסיפורים האלה, איך ברגעים הכי כואבים בחיים, אין יותר כואב מזה. את אנשים בדיכאון. דיכאון. אם בן אדם מגיע למצב שהוא יושב על הספה בערב ומתחיל לכתוב מכתבים, מכתבי פרידה, אז הוא במקום הכי כואב שלו. הוא במקום הכי כואב שלו. ואת מצליחה לראות בתוך כל הסיפורים האלה איך בן אדם שנמצא בתוך כזה מקום, איך אפילו הוא בסופו של דבר, מצליח לראות את הנקודה של האור בתוך האפלה. איך אפילו הוא מבין שכאילו, לך תשכנעי את הבן אדם הזה, שמה שהוא מרגיש עכשיו, הכאב הזה שהוא מרגיש עכשיו, זה לא החוויה הכי בסיסית של הקיום שלו. לך תשכנעי אותו, בהצלחה. אין מצב. כאילו, בשבילו, כרגע הכאב הזה, זה הדבר הכי אמיתי והכי בסיסי. בשבילו, הכאב הוא החוויה הבסיסית ביותר של היקום. הכאב, אי אפשר להתווכח עם כאב. אבל כשאת רואה איך בסוף הוא מצליח איכשהו לא לעשות את זה, לא להתאבד ולהישאר ולאחז, את מבינה שאפילו הוא, בתוך החוויה הזאת של הכאב, הצליח להבין שמתחת לכאב יש אהבה. Mm. ושאהבה זה הדבר הכי בסיסי מהכל. אפילו יותר מכאב. אהבה. כי הבן אדם הזה, שכתב את המכתבים, כתב מכתבים אחד אחד לכל המשפחה שלו, עד שהוא הגיע למכתב שהוא לא הצליח לכתוב. והמכתב הזה הציל אותו. זה על אמא שלו או לאבא שלו. אבל הוא הגיע למכתב שהוא לא הצליח לכתוב. כי הוא ראה את האהבה. ומי שלא מצליח, כי אנשים מתאבדים, את יודעת. אנשים מתאבדים. זה כי פשוט הם לא הצליחו לראות אהבה. הם לא הצליחו לראות אותה מתחת לכל הכאב.
כן.
אז כאילו...
אהבה בסופו של דבר היא ה...
היא הבסיס.
היא התרופה להכל.
היא הדבר... היא...
חמלה.
אהבה זה הכוח הכי בסיסי שקיים. הכי בסיסי. זה הדבר הראשון שאלוהים ברא. בוא נקרא לזה ככה. אלוהים זה מילה נרדפת לאהבה. כי מה זה אלוהים? את יודעת, כאילו הדתות איבדו לגמרי את כל המהות של הדבר הזה. צריכה לעבוד קשה, צריכה להוכיח, צריכה לעבוד בשבילו כדי שהוא יקבל אותך. זה לא זה. זה ההפך. אלוהים זה אהבה. אהבה ללא גבולות. איך שאתה בדיוק. איך שאתה בדיוק. ככה זה מספיק. זה אהבה. וזה הדבר הכי בסיסי שיש ביקום. הכי בסיסי. זה הכוח הכי חזק מהכל. וכן, זה...
מסכימה. לכן, אני חושבת אני באמת חושבת שגם ברגעים הכי קשים שאני חוויתי בחיים, בדאונים הכי נמוכים ובתאומות הכי עמוקים של self doubt, מה שבסופו של דבר הצליח להוציא אותי משם, זה החמלה. החמלה כלפי עצמי. אני חושבת שמישהו פעם אמר לי את זה לפני המון המון שנים, שפעם הייתי מעשנת וויד המון, 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 כי זה נורא פתח לי את הראש, יצירתית וויז, היו לי רעיונות מפה ועד טימבקטו, הרגשתי שזה עושה אותי מאוד חכמה, אבל מצד שני גם הרגשתי שזה קצת פותח לי את שערי התת מודע וכל השדים צפים, ואני מוצפת בכל הדברים שאני מדחיקה ביום-יום, שאני לא מסוגלת להתמודד איתם, וזה אמיתות כאלה שבאמת המנגנון ההדחקה פועל כדי להציל אותך מעצמך כזה מין. וכל פעם שהייתי מעשנת, אז גם לא הייתי מודעת לזה שזה קורה לי, אבל הייתי מוצפת בכל השדים שמודחקים. והייתי ממש קרובה לי להשתגע מהדבר הזה. ואני זוכרת שיחה שחברה ניהלה איתי, והיא אמרה לי, שירה א', את לא צריכה לעשן וויד יותר בחיים. דבר שני, כל פעם שאת מרגישה שהשדים האלה מתחילים להשתלט עלייך, את יכולה להביס אותם. אני בן אדם נורא ויזואלי. אני כל דבר, I visualize everything. הוויז'נים שלי, הציורים, הכל, כאילו, המחשבות שלי, הכל בתמונות. תדמייני שאת פשוט נלחמת בשדים האלה עם המון אהבה כלפי עצמך וחמלה. וזה... מביס כל self-doubt שיש. גם כשאמרה לי המטומטמת הזאת, שהיא אמרה לי שהאמנות שלי לא מספיק טובה, אז גם שם, כאילו, גם ברגעים שאני אמרתי לעצמי, יכול להיות שיש לי איפה להשתפר, לא יכול להיות, בטוח שיש לי איפה להשתפר. היכולת שלי להגיד את זה, הגיעה ממקום של המון חמלה כלפי עצמי, ואהבה ל... לבן אדם שאני, לילדה הקטנה הזאת, שרק רוצה שיאהבו אותה, ושיתנו לה לצייר, ושיאהבו את מה שהיא מציירת.
את נותנת לעצמך לקבל אהבה לא דרך האומנות שלך?
כן. כן. לא, 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 לא על כל רבדיה, נגיד.
ברמה העמוקה ביותר שלה.
אבל, כן, אני...
כי זה בסוף מה שהילדה הקטנה רוצה, לא?
הילדה הקטנה שבי, כן, אני חושבת שאני נמצאת עכשיו בתהליך, התהליך שאני נמצאת בו בחיים האישיים שלי, בנפש, זה לדעת לבקש אהבה ממקום של הילדה הזאתי, ממקום רך ועדין, ולשחרר נוקשות שהחיים מיסו עליי. אסרטיביות, נוקשות, מין דומיננטיות כזו, מין כזה, מין קשיחות כזו שאני כרגע, אני לא צריכה אותה יותר. ואני מנסה לאט 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 לקלף אותה, וזה לא פשוט.
כי המגננות האלה...
כי היא מגנה עליי בהרבה מקרים. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם קשה, עולם קשוח. ובמיוחד להיות אישה בעלת עסק, בעולם שאני חיה בו, בעיר שאני חיה בה, בוא, אני באה מנתניה, אני כאילו, אני למדתי מגיל צעיר להיות מאוד קשוחה.
כן.
לא מתעסקים איתי.
כן, אשכה.
אני, יש בי קצת ארסית כזה, שיכולה לצאת ברגעים. ודווקא אני חושבת שהשיעורים שאני לומדת היום, זה באמת to embrace my feminine power, ואולי קצת לנטרל את האנרגיה הזאת, ולזמן לעצמי טיפה יותר אנרגיה נשית, טיפה יותר רכה, טיפה יותר... יותר...
פגיעות?
כן, לתת לה... הפגיעות. כאילו מבחינתי, אם תגיד לי פגיעות, אני ישר רואה תמונה של שירה קטנה עם האפרו, יושבת על הרצפה בדרום אפריקה, ומציירת כאילו שרק מחכה שאוהבו אותה. זאת פגיעות בעיניי.
כי ילדה בת 3 עדיין אין לה מגננות. היא עדיין לא קיבלה את הכפות האלה מהחיים.
נכון.
עדיין לא הייתה צריכה להתקשח.
נכון. אני לא יודעת איך להיות היא ועדיין לשמור על עצמי. זה מה שאני מנסה ללמוד עכשיו.
אני חושב שפשוט הצורך הזה בלשמור על עצמך הוא זה שכבר אולי מבקש ממך שתשחררי אותו. הצורך הזה, ודווקא אליו להביא את הפגיעות. כי להביא פגיעות זה עוצמה. נכון. זה הדבר הכי קשה שיש. לא סתם המגננות האלה נבנו ככה. כי פשוט בפעם האחרונה שהיינו פגיעים, כשהיינו בני 3, בני 4, קיבלנו כפות. לא סתם הם נבנו המגננות האלה.
נכון.
כאילו המגננות האלה זה אינטליגנציה קדמונית ביותר, של מאות מיליונים, אם לא מיליארדים של שנים של אבולוציה. הם נבנו כדי לשמור עלינו, הם נבנו כי ילד קטן בן 3 או בן 4 לא יכול להתמודד עם דחייה. זה היה מפרק אותו. אז הגוף התחיק ובנה מגננה. והיום אנחנו 30 שנה, 40 שנה אחרי, עם אותם המגננות האלה. אבל היום, הם כבר לא משרתות אותנו. אבל זה כל כך קשה כאילו. זה כל התהליך. זה תהליך ההחלמה.
אני תמיד מחפשת כלים. דברים שיעזרו לי.
להיות יותר פגיעה?
להיות יותר נקודה, להשתפר, אבל אפרופו בפגיעות, גם, במיוחד, אני חושבת שאחד הכלים הכי יעילים שאני מצאתי בחיים לגלות יותר פגיעות, זה להקיף את עצמי באנשים פגיעים.
לגמרי.
אני בוחרת ממש בקפידה.
לגמרי.
למי אני נותנת להיכנס למעגל הקרוב שלי, ו... אני מוצאת שאני נמשכת מאוד, אני נמשכת מאוד לאנשים שלאו דווקא פגיעים.
ברור.
יכול להיות שיש משהו בתוכי שהפחד שלי להיות פגיעה, מזדהה או מוצא נחמה במקום שהוא מול בן אדם שהוא גם לא חושף את הפגיעות שלו, אבל זה לא סוסטיינבל, כי באיזשהו שלב הנפש שלי מבקש להשתחרר מזה. כי היא כבר יודעת שזה לא אמיתי.
כן.
ובגלל זה אף פעם אין לי מערכות יחסים ארוכות.
כי זה גם...
הפתרתי את בעיית חיי.
כי זה המגננה, ברור. אנחנו מושכים אלינו את האנשים האלה. אם יגיע אלייך מישהו פגיע?
אם יגיע אלייך מישהו פגיע,
זה יהיה לך קשה מדי.
אתה רואה חור בקיר בצורה של קוקטית, כזה ככה.
ברור, תברכי. כי הוא ישים לך מראה על זה שאת לא פגיע.
נכון.
אז ברור, אנחנו... אבל זה בדיוק הבן אדם שאת צריכה כדי לראות את זה.
נכון. נכון. זה התהליכים, זה הכל חלק מהתהליכים. המודעות שם. עכשיו איך אתה כאילו עובר את השלב הבא מהמודעות לעשייה, זה it's a whole other different ball game. זה ממש משחק אחר לגמרי.
פשוט ללכת לאיפה שמפחיד. להיות במקום שמפחיד, להסתכל על הפחד ופשוט להישאר שם. שם, כאילו, בדיוק איפה שמפחיד ואת רוצה לברוח, ככה זה אהבה גם. זה אהבה. כאילו, מה זה אהבה? אהבה שמה לך מראה לדברים שאתה מפחד מהם. כן. וזה או שאתה בורח או שאתה נשאר. ולפעמים אתה צריך לברוח כדי להבין שהיית צריך להישאר. וזה השיעור שאתה מקבל מהאהבה. שהדרך לתת לה לחלחל באמת, זה לא לפחד. זה לראות הפחד הזה ודווקא להישאר. ההתמודדות הזאת, זה ההתמודדות שלנו. זה מחזיר אותנו להיות פני שלוש.
זה מאוד קשה לעשות את זה בעיר כמו תל אביב, כי...
וואו, כל קשה
תל אביב. זו עיר ש... כן, תל אביב זו עיר שהיא מחוסה ב...
בפומו, וחרדה.
כן, מחוסה ב... מחוסה ב...
במגננות.
רציתי להגיד מגננות, ורציתי להגיד בחוסר בקיאות. מה ההפך מחוסר בקיאות?
מגננות. זהו, זה ההפך מחוסר בקיאות. זה חוסר בקיאות.
היא גם מאפשרת... היא גם מאפשרת, היא כאילו מאפשרת את ה...
מאפשרת לך להיות לא פגיעה.
מאפשרת לך להיות לא פגיעה.
כן.
היא מקשה עלייך להיות פגיעה. יש לה, סתם, קח את האפליקציות לדוגמה, אוקיי? לפעמים אני חוטאת, נכנסת פנימה לראות מה המצב, מה העניינים, מה קורה. אתה פוגש בן אדם, אתה לומד להכיר אותו, ברגע הראשון שמישהו חושף פגיעות שמה, אתה כאילו נבהל ואתה אומר, טוב, אני אחזור חזרה למאגר, אני אשלוף את הבן אדם הבא. זאת אומרת, הרוויה הזאת שיש של כל כך הרבה אנשים, לא מאפשרים לך רגע לשנייה להתמודד עם, עם, עם הפגיעות של הבן אדם שנמצא ממך, אתה ישר נבהל ואתה רוצה חזרה לחזור, כאילו.
כי את לא יכולה להתמודד עם הפגיעות של עצמך.
כי אתה לא יכולה להתמודד עם הפגיעות של עצמך.
מערכת יחסים עם בן אדם אחר, זה מערכת יחסים עם עצמנו, נקודה סוף סיפור.
תמיד חשבתי שאני מאוד מפסידה, אני כאילו לא כל כך נוטה להיות בתוך מערכות יחסים, אני בן אדם די ש... יש לי המון חברים, אבל, אבל, אבל בני זוג, אני לא מצליחה לקיים.
כי את פחדת.
No shit, Sherlock. פחדת פחד מוות.
ברור. לא, כי מה אנשים יגידו, בטח פה בתל אביב, אני שומע מה אנשים אומרים, עוד לא מצאתי. לא, 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 כאילו. זה פשוט לא מצאתי, זה עוד לא הגיע אליי. אבל... אבל,
כן
אבל
מידת,
זה יקרה,
יש כן
וזה
מידת
יקרה,
מזל
וזה
מסוים.
יקרה,
אני כן מאמינה שיש מידת מזל מסוים. נגיד, כי נכון, יש מצב שאת מגיעה ואת מוכנה להיות פגיעה, ואת בוחרת בבן אדם שהוא לא, לא, פשוט המזל לא רצה לאפשר לכם להיות מסולחנים ב, ב, במקומות שאתם נמצאים בהם בחיים. וזה קורה, ואת רואה את זה כל הזמן קורה בעיר, אבל, אבל כן יש מידת מזל מסוימת, אבל כן, אין כל כך אפשר... נגיד, אני גרה בעיר שמאוד מתחזקת את, את הפחד שלי מהדבר הזה.
חשבת לצאת מהעיר?
לא, חשבתי לצאת מעצמי. כאילו, חשבתי לשבור את, את הסייקל הזה ופשוט...
יותר קל לשבור אותו בחוץ, מחוץ לעביב.
כן, מה אני אעשה מחוץ לעיר? אני אוהבת את העיר.
אתה צעירי.
אני מציירת בעיר. אבל אני חייבת עניין.
יש לך חלום ל... כאילו, באתי לשאול אם יש לך חלום לקנות פיקאסו, אבל כאילו, זה לא ריאלי, נכון?
לא, החלום שלי זה לא לקנות פיקאסו. החלום שלי זה להיות פיקאסה.
אה, להיות כאילו הפיקאסו.
כן, הפיקאסו.
ברמות האלה?
כן.
מה זה אומר?
I want to leave a mark. אני רוצה להתעלות ביצירה שלי ולהגיע ל... לעשות משהו שלא עשו לפניי. להיות מקורית, ייחודית. להשאיר משהו שווה ערך מאחוריי. להוציא מתוך עצמי משהו שישאר פה אחרי שאני אלך.
צריך להסתכן, לא? בשביל להגיע למעמד הזה. להקריב. צריך להשאיר חלק ממך.
כן.
בחוץ.
צריך, כן, צריך, וגם צריך בעיקר, אני חושבת שאני צריכה לאפשר לעצמי להעז יותר.
להסתכן.
להסתכן, להעז יותר, ולאפשר לעצמי להאמין בדברים שאני רוצה לעצמי. כמו שאני אומרת לעצמי, התחלנו את השיחה שאמרת לי, או לפני שהקלטנו, אמרת לי, את חיה את החלום.
כן.
אני ליטרלי חיה את החלום שלי. כי לפני 4 שנים הייתי שכירה בידיעות אחרונות. הייתי עורכת גרפית במגזין אופנה. יצאתי לנסיעה בברצלונה של משפיענים, והכרתי שם כל מיני אמנים שאין להם די ג'וב, שהם מתפרנסים מהאומנות שלהם. והקונספט היה כל כך זר בעיניי, שהייתי בפליאה, אחוזת פליאה, שלושה ימים הלכתי ככה. ואני זוכרת שאמרתי על עצמי, שירה, זה מה שאת רוצה. תכווני לשם. כי בטיסה החזרה הבית, אמרתי לעצמי, אני לא מבינה שמחר אני צריכה להיכנס למשרד ולהחתין כרטיס. איזה דיכון. ובאותו רגע, לא ידעתי את זה, אבל אני זרעתי את הזרע של החלום הזה שיום אחד יקרה, והיום אני חיה אותו. אני חיה את החלום שרציתי לעצמי לפני 4 שנים. אז אני אומרת, כאילו, כל הזמן תזכירי לעצמך שירה לחלום, 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 כי את מגשימה. כל הזמן. את כל הזמן מגשימה את דברים שרצית. תסתכלי איפה היית לפני שנתיים. תראי איפה היית שנה שעברה. לפני שנה עוד הלכת להייר בבר מצוות.
השקעה. ואיפה את רואה את עצמך עוד 10 שנים?
אני רואה את עצמי בסטודיו, לא במרפסת בבית, אלא בסטודיו גדול, מוקפת ביצירות, מוקפת בקנבסים, ובעמדה של תלת ממד עם מדפסת ומסכים, ושותפים שיוצרים איתי, ובעשייה מטורפת לעולם. לא שאני רוצה. כבר חול, אבל כן, כל העולם. בעשייה, 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 נוסעת, מטיילת, מציגה, נהנית, אוהבת, חובה. אני מאוד, כאילו, אני מאוד חזק בקטע של החוויה, אני אוהבת חוויות. אז זה מה שאמרתי לך מקודם, שאני בן אדם אופטימי, אני תמיד מסתכלת על כל דבר, כאילו, לא נורא חוויה, חוויה, אז זה החוויה, חוויה. צבא, חוויה, זה חוויה. כאילו פשוט להסתכל, לבחור איך להסתכל על הדברים, אני רוצה חוויות.
ואת בנית חיים לעצמך שמספקים, האמנות לוקחת אותך לכל החוויות האלה גם. נכון? כאילו האמנות שלך מובילה אותך לחיות חיים של חוויות.
החוויות שלי לחלוטין קורות בזכות האמנות שלי.
שזה החלום, לא?
החלום האולטימטיבי שלי זה חופש.
כן, אז נו שבא לך.
כן.
זה צריך להיות החלום של כולם, לא?
אני לא יודעת, אנשים לא מרשים לעצמם לחלום הזה, אני כאילו מנסה להוציא את אמא שלי לפנסיה כבר שנים.
אני גם.
והיא מפחדת מפנסיה, היא מפחדת מהחופש. אנשים מפחדים פחד מוות מחופש, ואני אומרת לה, אמא, את יודעת איזה כיף יהיה לך? את לא צריכי לקום בבוקר, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. את קובעת, את, רק את.
כי זה לא מהחופש שהם מפחדים, זה מעצמם ומהריקנות. זה הפחד הזה של לעמוד מול הדף הלבן, לעמוד מול הקנבס הלבן, זה תמיד אותו פחד.
לעמוד מול תאום ואז לקפוץ ולהבין שזה לא כזה חשוב שם. שיש עולם.
כן, אבל הקפיצה הזו זה הדבר הכי קשה שיש.
הקפיצה. אני התמזל מזלי, כי אני לא עזבתי את גו, את הדיי ג'וב שלי. פותרתי.
פותרת?
כן. העיתון נסגר. שחו את כולם הביתה.
וואלה.
וזה הדבר הכי טוב שקרה לי.
כן.
זה וקורונה.
אני התפטרתי.
מדהים, אני מורידה בפניך את הכובע שאין לי, כי
פתרתי.
אלוהים ישמור איזה דבר קשה לעשות. Okay. לצאת לפנסיה, זה הדבר הכי קשה בעולם. להתפטר, זה הדבר הכי קשה. לעבור מלהיות שכיר, להיות אחראי על גורלך.
זה היה לי קל. כאילו, זה לקח לי איזה שנה וחצי, מהרגע שרציתי לעשות את זה, הרגע שעשיתי את זה, אבל ברגע שכבר הבנתי שאני לא יכול להמשיך, זה כבר היה לי קל.
מדהים.
ועכשיו אני נלחם. עכשיו זה מלחמה. כשאין לך את המשכורת הזאת.
נכון.
זה היה מלחמה עכשיו.
אבל אתה באיזשהו מקום ההשראה של עצמך.
ברור. ברור. כאילו, לא לדעת מה יקרה מחר, ואני לא צוחק. אני באמת לא צוחק. זה לא קלישה. כאילו, כן, אני מסדר לעצמי לוז מסוים, את יודעת, קדימה, שרק אני מנהל אותו, מן הסתם. אני הבן אדם היחיד שהוא בחיים שלי, שהוא לוקח אחריות על עצמו, אין עוד מישהו. אבל לא לדעת מה יקרה מחר, לא לדעת, לדעת שאין משהו להאחז בו, זה לחיות בתוך מין הרפתקה כזאת, מתמשכת, קבועה, שפשוט מוציאה ממך את הדבר הכי מפחיד מהכל.
אבל זה החיים.
שזה ההתמודדות עם החוסר ודאות. זה הדבר הכי מפחיד מהכל. זה הדבר שאנשים הכי מפחדים ממנו. חוסר ודאות. אבל כשאתה חי ככה, ואני מרגיש שאני חי ככה כבר מעל חצי שנה, אז את מתחילה להשלים עם זה. מתחילה להתיידד עם החוסר ודאות. ואז הדברים מתחילים לצאת החוצה באמת.
אתה רוצה שאתה גם מגלה אורך רוח?
מה זה אורך רוח?
זאת אומרת, אתה לא נלחץ כל כך בקלות מדברים שלא מסתדרים. אתה אומר, יהיה בסדר, הכל טוב.
זה האמונה.
זה הדבר שתמיד אני אומרת לכל בן אדם ששוקל עצמאות. אתה חייב אורך רוח.
אמונה, ברור. אין דבר, את יודעת, כאילו... התחלתי להתעניין בסיפורים של התורה, של המקרא, כאילו. כי יש בהם הרבה, את יודעת, מהמקום הפסיכולוגי. מהמקום שלה, יש שם הרבה סיפורים ש... מסבירים לך את הנפש. עזבי את הקטע הדתי. יציאת מצרים. בני ישראל היו עבדים במצרים. תחת השלטון של פרו, הדיקטטור. כאילו, זה הסיפור האמיתי. כן. הם היו בני ישראל במצרים, והם היו עבדים, ואז הם יצאו ממצרים, והם הלכו והם הגיעו למדבר. בדרך לארץ ישראל, בדרך לארץ כנען. והם היו 40 שנה במדבר. והמדבר, מסתבר, היה להם הרבה יותר קשה ממצרים. במדבר הביאו את כל החוסר ודאות. במצרים הייתה ודאות.
נכון.
היו עבדים. בוקר, ערב, צהריים, הם ידעו איפה הם קמים, הם ידעו איפה הולכים לישון, הם ידעו מה קורה. פתאום הם הגיעו למדבר והכל התחיל להתבלבל. הם התחילו לאבד את האמונה. זה הקטע. ואז אלוהים, ואז הם התחילו לעבוד, את יודעת, עגל הזהב ואת כל הדברים האלה. ואז אלוהים העניש אותם ושלח להם נחשים. נחשים ארציים. והוא בעצם... את בעצם מבינה מזה, שדווקא ברגעים הכי קשים, דווקא כשאת במדבר, כשזה אפילו יותר קשה ממצרים, הם היו לפני שני עבדים במצרים, אבל אז הם עברו למדבר, ובמדבר היה יותר קשה. דווקא ברגעים שהכי קשה, כשאת בחוסר ודאות, דווקא שם את הכי צריכה את האמונה. כי אם אין לך אמונה ברגעים האלה, זה ילך ויהיה יותר קשה. יגיעו הנחשים גם. אמונה. אבל דווקא כשקשה. לא כשקל, לא כשאת יושבת, כאילו, לא שאת שוכבת בים מול השקיעה ומתפננת. כשקשה. בתוך החוסר ודאות. אמונה. שם את מגיעה לעצמך. שם את מגיעה לאהבה הפנימית שלך. כשיש לך אמונה ברגעים האלה.
ששואלים אותי מה הדבר הכי חשוב בלהיות אמן או עצמאי, התשובה שלי תמיד זה, אתה קודם כל חייב להאמין לעצמך.
לשכנע את עצמך, נכון? קודם תשכנע את עצמך לפני שאתה משכנע את האחרים.
לא להאמין בעצמך, להאמין לעצמך.
לעצמך, כן, אשכרה.
כי יש הרבה רגעים של אי ודאות בעצמאות. כל הזמן.
כל הזמן.
תמיד יש איזה דרקים שאומרים לך, זה לא טוב, זה לא מספיק טוב, זה. תמיד יש. אם אתה לא מאמין לעצמך בדרך שלך ומה שאתה רוצה לעשות, אתה תקשיב לקולות האלה ואתה מהר מאוד...
אתה לא תצליח.
תעשה אחורה פנה ותיקח, תחזור להיות שכיר. יש לי המון חברים שהם...
ניסו וחזרו.
היו מתים להיות עצמאים, אבל אין להם את ה...
את האמונה.
אין להם את האמונה.
ואי אפשר להעביר את זה גם, את יודעת? אני עושה סדנאות, אני, את יודעת, כאילו, נפגש עם אנשים.
יש כאלה שגם, סליחה, יש כאלה שגם פתאום מגלים את האמונה.
ברור. כל אחד יש אמונה.
הם פתאום, הם לא חושבים, אחותי ככה קרה לה, סליחה, כן? אחותי הייתה שכירה שנים, התגרשה, החליטה לצאת לדרך עצמאית, הייתה בחרדות קיומיות.
חוסר ודאות, שם את מגלה את האמונה.
פתאום, אחרי כמה חודשים, משהו נפתח לה, והיום היא סופרסטאר.
מה היא?
מעצבת, עושה מיתוגים, אינסטגרם, עניינים, אבל האישה הפכה להיות תוך שנה, הפכה להיות מעצמה, כי היא מאמינה בעצמה.
אז איך אנחנו, לעצמה. איך אנחנו מסכמים? אמונה, לא?
אמונה זה חשוב, אמונה חמלה. ו...
והשלמה...
אורך רוח, מן, זה כאילו,
שלמה באמת. שלמה עם החוסר ודאות. כי הוא איתנו for life.
גאות.
כן, הם זורקים פה מילים לאוויר. גאות, בהצלחה, זה הסיכום.
אני מתזכרת לעצמי.
גאות. כן, הדבר הכי קשה. הדבר הכי קשה להביא בעולם שלנו זה פגיעות. בהצלחה לכולם.
וואי, היה לי פעם חבר שכל כך כל כך אהבתי אותו, אבל לא יכולתי להיות איתו, כי הוא לא הסכים להיות פגיע מולי.
את הסכמת להיות פגיע מולך?
אני חושבת שהוא גרם לי להבין כמה חשובה פגיעות. בהיעדרה.
זה היה התפקיד שלו אז.
בהיעדרה, אתה מבין כמה שהיא נחוצה.
כן. זה היה התפקיד שלו בשבילך.
כן, כנראה. נכון.
טוב, יאללה, זה היה כיף.
היה ממש כיף.
דיברנו על אמנות, בוא נה. נכון. ועל פיקאסו. שכה, דיברנו על פיקאסו, כאילו.
פיקאסו, חיים שלי בלב.
זה אנשים רציניים ביותר.
פאבלו, אני אוהבת אותך.
את יודעת ששמעתי פעם פודקאסט, וככה אנחנו נסכם. שמעתי פעם פודקאסט שאני חושב שדיברו על מיקלאנג'לו, הוא גם מייצר, נכון?
תקופה אחרת.
כן. פיקאסו ומיקלאנג'לו, מה הבדיל אותם משאר האמנים בתקופתם? זה לא רק זה שהם היו גאונים, כי היו עוד גאונים. זה לא רק זה שהם היו גאונים. כן, הם היו גאונים, אבל שימי את זה רגע בצד. ותגידי לי אם זה נכון. בזמן שהאמנים שסביבם הוציאו 10 יצירות בשנה, הם הוציאו 1,000 בשנה.
כן.
זה נכון?
פיקאסו עשה 50,000 יצירות בחייו.
יו, זה נכון. איך קיוויתי שזה נכון?
בכלל שלו אני לא יודעת, אבל
פיקאסו 50,000?
פיקאסו צייר כל הזמן, כל היום.
זה הדרך שלך להפוך להיות. זה הדרך שלך להפוך להיות פיקאסו. להוציא 50,000.
הוא היה מהיר, הוא היה זריז, הוא לא התעכב. את הגרניקה, שזאת אחת היצירות הכי מפורסמות שלו ובעולם בכלל. זאת יצירה ענקית שהיא בגודל של החדר הזה, הוא צייר בשלושה שבועות.
ככה אני רוצה לסכם את הפודקאסט הזה.
שלושה שבועות.
כל מי שרוצה להיות פיקאסו או להשאיר חותם, תעשה 50,000 יצירות, לפני שאתה כאילו בכלל מתחיל לדבר על משהו.
Do it. Don't talk about it, just do it.
50,000 יצירות.
ובתוך כל הזמן הזה הוא גם מספיק להפוך להיות סלב, להיות בן אדם עם תוכן, משמעות, מחוץ לעולם האמנות, להיות אישיות, פרסונה, שזה גם אחת הסיבות שהוא נחשב לאמן הכי חשוב של המאה ה-20.
אבל אני באמת רוצה להאמין שהסיבה העיקרית זה שהוא באמת עשה את העבודה הקשה והוציא את 50,000 יצירות. זה מה שהפך אותו להיות פיקאסו. בזמן שכולם סביבו, כמה הוציאו? פחות.
פחות.
טוב. יאללה, אנחנו נסיים פה.
Yeah. Oh my God.